נסגר, אז אני רק רוצה את המאמר המוסגר פה. נזכיר את מה שאמרה שופטת בן-פורה, וזה התעורר עכשיו, במקרה של זדורוב גם, שהיה ויכוח בין השופטים, האם להרשיע אותו או לא להרשיע אותו, ודעת המיעוט רצו לזכות אותו, ובדעת הרוב החליטו להרשיע אותו. ושם הוויכוח היה, אם יש שופט אחד שחושב שהוא לא רצח, אני מזכיר את זה, אם יש שופט אחד שאומר שהוא לא רצח, אז אי אפשר לומר שאלה שקובעים שהוא רצח, קובעים את זה בוודאות שהיא מעבר לכל ספק סביר. סך הכל השופט השלישי הוא גם אדם סביר. ואם הוא עצמו חושב שזדורוב לא רצח, אז אי אפשר לומר שהוודאות פה היא מוחלטת. אדם סביר, מיומן במשפטים, שופט עליון, החליט שזדורוב לא רצח. אתה לא יכול להגיד שאין בכלל ספק סביר. אתה יכול להגיד לדעתי הוא כן רצח. אתה לא יכול להגיד שהוודאות היא כזאת שכל אדם סביר צריך להחליט שהוא רצח. יש לידך אדם סביר מאוד שחושב אחרת.
ואם הוא חושב ספק?
לא. עכשיו, פה אני חושב שצריך לחלק בין המקרים, אני לא אכנס לזה כי זאת סוגיה משפטית, וזה נושא אחר, אני רק אעיר על זה באמת משהו, שאני חושב שיש מקום לחלק, ואני עוד פעם לא מספיק מכיר את הספרות המשפטית בעניין הזה, איך זה סיפור נאמר שם, השאלה מה... על מה מבוססת את דעת המיעוט? אם המיעוט חושב שזדורוב לא רצח, זאת דעתו, זאת השורה התחתונה, אז קשה מאוד להגיד שאין פה ספק סביר. סך הכל יש אדם סביר מאוד שחושב שהוא לא רצח. אבל אם המיעוט חושב שיש ספק סביר בכך שהוא רצח, גם הוא היה אומר שהוא רצח. אם היית אומר לו, בוא נתערב, אז הוא היה אומר, אני חושב שהוא רצח. אבל זה לא עומד בסטנדרטים המשפטיים שאומרים שהוודאות שלי צריכה להיות מעבר לספק סביר. נגיד שהוודאות מעבר לספק סביר זה 95%, רק סתם בשביל המשחק יש כאלה שמזכירים את המספרים האלה, לא יודעת מה זה בשביל, חסרי משמעות כמובן, אבל נגיד 95%. אז אני יכול להגיד לשופט, אם השופט השלישי אומר מבחינתי 20% שהוא רצח, הוא בכלל לא רצח, זה ברור. אם הייתי צריך להחליט בעצמי לבד אם הוא רצח או לא, הייתי אומר הוא לא רצח. זה מצב אחד. במצב כזה נדמה לי שקשה לקבל את זה שדבר כזה הוא לא ספק סביר. גם מבחינת אלה שחושבים שהוא כן רצח. יש אדם סביר, מיומן במשפטים, שאומר שהוא לא רצח. אז אי אפשר להגיד שכל אדם סביר צריך להגיע למסקנה שהוא רצח. אבל אם השופט השלישי שאומר שהוא לא רצח, טוען, הספק שלי הוא 10%. זאת אומרת, 90% שהוא רצח. אז אם הוא היה צריך להחליט בעיניי, כן רצח או לא רצח, הוא היה אומר הוא רצח. אבל יש כלל במשפט הפלילי, שבשביל להרשיע ברצח, אתה צריך להיות בוודאות שהיא גבוהה מעבר לספק סביר. אז הוא אומר, לזה לא הגענו, זה 90%, ומעבר לספק סביר זה רק 95%. אז כיוון שכך, אני לא יכול להרשיע אותו ברצח, אוקיי? במצב כזה, אני נוטה לחשוב, כמו שחושבים היום בעולם המשפט, שבאמת זה לא נחשב ספק סביר. כי כאן הוויכוח הוא בשאלה אם הספק הוא סביר, זה לא ויכוח על המקרה מה היה באמת. זה לא ויכוח על המציאות אם הוא רצח או לא, כולם אומרים שהוא רצח. כל השאלה זה מה רמת הספק. יש שני שופטים שאומרים, הספק הזה הוא בלתי סביר, הוודאות היא מספיק טובה. שופט אחד אומר, הספק הזה הוא כן ספק סביר, הוודאות לא מספיק טובה. כשיש ויכוח האם הספק הוא סביר או לא, הולכים אחרי הרוב. הרוב אומרים שהספק הזה הוא לא ספק סביר. זאת הוודאות היא מספיקה. אז כאן הרוב קובע, ואני חושב שההיגיון שלי אומר שצריך להחליט פה להרשיע אותו.
וגם אם תברך עם השלישי מסופק ממש.
זה מה שאני אומר, אם השליש מסופק ב-50%, לא 20%, יכול להיות שגם אז זה ספק סביר. אפשר לדון, זה כבר תחומי האפור. ברמה העקרונית, אני חושב שצריך להבחין בין הוויכוח בשאלה אם הוא רצח, לבין ויכוח בשאלה אם הספק שהוא רצח הוא סביר או לא. אם יש אחד שאומר שהוא לא רצח, אז זה ודאי לפחות ספק סביר גם מבחינת האחרים. אני אענה לך בדוגמה הלכתית. יש כמה מפרשים, עוסקים, ששואלים, יש כלל בדיני נפשות, בהלכה, שהם נידונים בבית דין של 23. יש שם כלל מאוד מעניין, שאם כל ה-23 אומרים שהבן אדם חייב, חייב מיתה, אז הוא יוצא זכאי. רק בהכרעת רוב, רוב של לפחות שניים, הוא יוצא חייב. אם זה פה אחד, הוא יוצא זכאי. הסבר המקומה לו שאם הוא יוצא חייב פה אחד, זה אומר שההסתכלות שם היא מוטה. אין clear cases. אני חושב שזה נכון, אני שמכיר קצת את השטח. אין clear cases. ואם 23 שופטים אומרים אותו דבר, אז משהו פה מוטה. משהו מוטה. אז מישהו, הם הולכים כנראה אחרי מישהו החכם ביניהם, או לא יודע, משהו מטה את דעתה. עכשיו, עכשיו במקרה, אני עונה לך עכשיו. יש, הם מתבטאים לפי סדר, סדר היושבים. 22 דיינים הודיעו שהאיש חייב, לדעתה. עכשיו, הדיין ה-23, מה הוא יגיד? אם הוא חושב שהבן אדם חייב, והוא יגיד את זה, אז הוא יצא זכאי, נכון? כי אז יוצא שכולם אמרו שהוא חייב. ואם הוא חושב שהוא זכאי והוא יגיד את זה, אז הוא יצא חייב, הוא גוזר עליו מיטה, נכון? אז בעצם ברמה העקרונית, הדיין ה-23 נמצא בדילמה שלך. הוא בעצם נמצא בדילמה, אם, האם להגיד את מה שאני באמת חושב, או להגיד את מה שיביא לתוצאה שאני חושב שצריכה לקרות, לתוצאה המשפטית, שצריכה לקרות. די ברור שבהלכה אתה צריך להגיד מה שאתה חושב. ככה לדעתי, מסברה, וגם הפוסקים אומרים את זה, מסברה לדעתי זה פשוט לגמרי. זה פשוט לגמרי, אני אגיד לכם למה, עוד פעם, יכול להיות שיש חלק שחולקים, לדעתי זו סברה פשוטה. בגלל שאם אתה תעשה את החשבון הזה, רוקנת את ההלכה הזאת מתוכן. זאת אומרת, הרי ההלכה אומרת שאם אתה חושב שהוא חייב, זה אומר שגם מה שהם אומרים שהוא חייב, זה מפוקפק, כי משהו פה איתה את הדעה. עכשיו, אם אתה לא תגיד את מה שאתה באמת חושב, אנחנו לא נדע שה-22 שעל פיהם אנחנו הורגים אותו, הם בעצם דעה לא נכונה, או מוטט. ולכן אתה תגיד מה שאתה חושב. ההלכה כבר אומרת שאם כולם אומרים שהוא חייב, אז אנחנו אומרים לך כנראה משהו פה היה מוטט, ואל תהרוג אותו. אם אתה תסתיר ואתה תלך אחרי התוצאה, אתה מרוקן את מה שההלכה עצמה רוצה להשיג. ההלכה עצמה רוצה לזכות אותו. אם כולכם חייבים, ההלכה אמרה שצריך לזכות אותו. תגיד מה אתה באמת חושב. כי אם באמת כולכם חושבים שהוא חייב, אז באמת צריך לזכות אותו. אל תעשה תרגילים. אתה לא מוציא את האמת לאור, אתה מוציא שקר לאור. כן? בסדר. אז זה... אוקיי, אז אני סוגר את הסוגריים, רק לגבי ההערה שלו על העניין של בן פורת. אני אחזור לזה בהמשך, כי יש לזה דוגמה הלכתית מעניינת שדנים על זה גם. בכל אופן, אז המקרה הראשון זה מקרה של עמימות אפיסטמית. במקרה הראשון אני אומר שאנחנו נמצאים בתווך בין, בין תשובות של כן או לא, תשובות בינארי. במקרה הראשון לא פשוט, עמימות אפיסטמית, מה שקוראים בז'רגון המקובל, ספק. ספק זה מצב שאין לי מידע מלא, ואני לא יודע, אני בספק. בדרך כלל, בהקשרים מדעיים או אפילו יומיומיים, כאשר אני נמצא במצב של ספק, יש לי ודאות לא מלאה, מה הכלים, איך קוראים לכלים שאני משתמש בהם כדי לקבל החלטות במצב כזה? הסתברות או סטטיסטיקה, נכון? זאת אומרת, אני משתמש בכלים של הסתברות כדי להעריך מה ההחלטה הנכונה בתנאי אי-הוודאות. למשל, אם אני אראה לכם דוגמה, נגיד שאני מטיל קובייה, ושואלים אותי מה הסיכוי שתיפול על 5. אז אם אני לא יודע שום דבר על מה שקרה שם, אני אמור להגיד שהסיכון הוא 60. אם הקוביה הוגנת, הסיכון הוא 60. אם אומרים לי מראש שהקוביה נפלה על פירה אי-זוגית, מה הסיכוי שהיא נפלה על 5?
שליש.
שליש. זאת אומרת שהתשובה תלויה בכמה מידע יש לי על הסיטואציה, נכון? ואת ההסתברות מכסה את הפער שלי במידע. אם היה לי מידע מלא, אם הייתי יודע שהקוביה נפלה על 5, אז מה ההסתברות שהיא נפלה על 5? אחד, נכון? אז לא צריך להיזקק להסתברות. ההסתברות היא כלי מתמטי שעוזר לי לטפל במצבים של מידע חסר. כשחסר לי מידע, אני משתמש בהסתברות כדי לחסות את זה ולקבל החלטה. אבל זו פונקציה של כמה מידע יש לי על המציאות. ולכן הסתברות זה כלי להשלמת מידע חסר, או לקבלת החלטות בהיעדר מידע. אני משלים את המידע, אבל אני יודע איך מקבלים החלטות כאשר יש לי מידע חלקי. זה מה שקורה במצב של עמימות אפיסטמית. עמימות אפיסטמית פירושו של דבר, כשאני מסתכל על המציאות, אני רוצה לדעת מה הייתה המציאות, ואני לא יודע, אין לי את כל העובדות. אני שומע מפה ראייה, מפה ראייה, משם צריך לקבל החלטות, מה קרה פה. אז הרבה פעמים אנחנו לא משתמשים בכלים פורמליים של הסתברות. שופט לא עושה חשבונות של הסתברות ואומר את זה 60%, 70% או 90%, אבל בעצם, אם היינו יכולים, היינו עושים פה חשבון הסתברותי. הכלי המתמטי הנכון למצב כזה זה כלי הסתברותי. אבל זה מסובך מדי, אי אפשר לעשות את זה הסתברותית. אבל צורת העבודה היא צורה הסתברותית. הסתברות זה כלי לטפל במצבים של מידע חלקי. אז זה המצב הפשוט. אולי דוגמה... טוב, אני אגיד אותו דבר. המקרה השני, או הסוג השני של המקרים, זה המימוש אונטית. אונטולוגיה, אפיסטמולוגיה, אפיסטמולוגיה זה תורת ההכרה. ספק אפיסטמי זה ספק בהכרה שלי את המציאות. יש לי מידע חלקי, אני לא מכיר לגמרי את המציאות. אונטולוגיה זה תורת היש. אונטולוגיה זה תחום המטאפיזיקה, פילוסופיה. תורת היש, מה שישנו ומה שאיננו, מה שקורה בעולם. כשאני מדבר על ספק אונטי, וזה מה שהשופט טל לא התייחס אליו, הוא מניח שדבר כזה לא קיים, במובלע לפחות, אבל הוא כן קיים. יש מצבים שבהם המציאות עצמה עמומה. לא שיש לי מידע חלקי על המציאות. במציאות עצמה יש משהו עמום. לי יש מידע מלא, לא חסר לי שום מידע. גם הקדוש ברוך הוא לא יודע יותר ממני על המציאות הזאת. הוא יודע הכל. הוא לא יודע יותר ממני על המציאות הזאת, כי בעצמה יש משהו שהוא לא חד משמעי. אני אביא לכם דוגמה. משהו עתידי זה לא זה, למרות שיש כאלה שמדמים את הדברים על משהו עתידי. משהו עתידי זה גם כן רק חוסר מידע, אני לא יודע מה יקרה בעתיד. או בעתיד יקרה או X או Y. אדם. לא, אם השאלה מה הוא מתכוון עכשיו, זאת שאלה אחרת. אם השאלה מה הוא יעשה בעתיד, אז נחכה לעתיד ונראה. זה רק חוסר במידע.
זה לא מציאות.
מה? מציאות? נכון. מה? זה רק חוסר במידע. אני אתן לך דוגמה, אני חושב שיש סוגיה מעניינת בפילוסופיה ומשפטים בעתיד. התחיל אצל אריסטו. אריסטו שאל, מה אני יכול להגיד על המשפט מחר יהיה קרב יום? האם אני יכול להגיד עליו שהוא אמיתי, שהוא שקרי, או לא זה ולא זה? זה בעצם לא זה ולא זה. אני לא יכול להגיד עליו שהוא אמיתי, גם מה שאתה אמר, אני לא יכול גם להגיד שהוא שקרי, לא יודע. מחר או שיהיה קרב ימי, או שלא יהיה קרב ימי. הטענה שלו זה שבעצם, אני צריך, המשפטים עתידיים אני צריך להגיד לא יודע. בא לו מכאן פולני במאה ה-20, מתחילת המאה ה-20, מי שפולין זה מעצמה לוגית. אז בא לו מכאן פולני, יש ספולות לוגיות, לוגיקה פולנית, הצעה פולנית, שם אתם מחשבים. הוא חושב עצבנה לוגיקה תלת-ערכית, שהוא טוען שמשפטים שעוסקים בעתיד הם משפטים שהלוגיקה שנוגעת אליהם היא לא לוגיקה של אמת או שקר בלבד, לא רק שתי אפשרויות, אלא שלוש אפשרויות. או אמת, או שקר, או לא ידוע. בעצם לגבי העתיד זה רק לא ידוע. אין אמת, הוא חושב, אין אמת, כאילו דברים שאני יודע על העתיד באיזושהי צורה. טוב, אני... לא רוצה להיכנס לעניינים של לוקשביץ, אני אסביר למה אני חושב שזה לא נכון, זה קשור לעוד סוגיות פילוסופיות. אם אני אומר, נגיד עכשיו, זורחת השמש בחוץ. אז כדי לדעת אם המשפט הזה הוא אמיתי או שקרי, צריך לעשות השוואה, נכון? ככה בתוכן הטענה שלי. את מצב העניינים בעולם, שוב להסתכל, ולהשוות. אם מצב העניינים בעולם מתאים לתוכן הטענה שלי, זו טענה אמיתית. אם הוא לא מתאים, טענה שקרי. עכשיו, מה קורה אם אני אומר מחר תזרח השמש? אז אני לא יכול עכשיו לעשות את ההשוואה, נכון? עכשיו, נגיד שאני מחכה למחר ועושה עכשיו את ההשוואה. מחר אני עושה את ההשוואה, ואני רואה שזרחה השמש. האם זה לא אומר שהמשפט שאמרתי היום היה נכון? ודאי שכן, נכון? המשפט הזה אמר, אז יום היום, יום ראשון. אז אני אומר, ביום שני, בשעה זו וזו, תהיה שמש בשמיים. ב-12 בצהריים תהיה שמש בשמיים. אז כרגע אני לא יכול לעשות את ההשוואה, כי הזמן עוד לא הגיע. אם אני אחכה למחר, ואני אראה שיש שמש בשמיים, אין בעיה. אני יכול לעשות את ההשוואה בין הטענה שנטענה אתמול, לבין מצב הענייני בעולם שהיא תיארה, שזה מצב הענייני מחר בצהריים. ולראות, אם זה מתאים זה אמיתי, ואם זה לא מתאים זה שקרי. משפטים עתידיים הם כפופים לאותה לוגיקה בדיוק כמו משפטים עכשוויים. זה או אמת או שקר. אלא מה? אני לא יודע את זה. מה זה אומר בשפה שדיברתי עליה קודם? שזה ספק אפיסטמי, לא ספק אונטי. זה ספק שנובע מחוסר מידע. זה לא שהמציאות עצמה יש בה משהו לא לגמרי חד. הוא לא כן או לא. המציאות עצמה זה כן או לא. אני לא יודע את זה, כי לא יודע לדעת את העתיד. אני לא יודע מה יקרה בעתיד. כשאני אגיע לעתיד, אני אדע. לכן שלי, אני צריך לחכות עד שאני ידע אם הטענה הזאת היא אמיתית או שקרית, אבל ברור, אם או אמיתית או שקרית, אין מצב שלישי. לכן אני לא מסכים, למרות שיש הרבה פילוסופים במפלגה שלך, אבל אני לא מסכים בטענה הזאת, אני חושב שטענות על העתיד צריכות להיבחן בלוגיקה בינה. כן או לא, אמת או שקר. בואו אני אביא לכם דוגמה אחרת. זו הסוגיה בגמרא, קידושין, בלבמות, שמדברת על קידושין שלא מסורים לביאה. קידושין שלא מסורים לביאה, זה מה בן אדם ונותן, מקדשים אישה על ידי שנותנים לה פרוטה ואומרים לה, הרי את מקודשת בפרוטה הזו כדת משה וישראל. אני יכול גם לעשות את זה דרך אבא של האישה הזו. אני נותן לאבא את הטבעת, שהיא קטנה, ואני נותן לו את הטבעת, ואני אומר, ביתך מקודשת עם הטבעת הזו, כדת משה וישראל. טוב, עכשיו יש אבא שיש לו שתי בנות, ואני נותן לו טבעת, ואני אומר לו, אחת משתי בנותיך מקודשת לי בטבעת זו, כדת משה וישראל. אני לא מגדיר מי הבת. ואני גם לא אומר שזאת אחת משתי הבנות שאתה תחליט לשים לה את הטבעת על היד. לא, אני קובע עכשיו אחת משתיהן ולא אכפת לי. שתיים טובות, שתיהן עוד אתכם בעיניי, הכל בסדר, לא רוצה שתיים, מספיק לי אחת. אוקיי? אחת משתי בנותיך מקודשת לי. אז הגמרא עצמה, זו נקודה מעניינת, הגמרא עצמה עושה פה את ההבחנה בין ספק אונטי לספק אפיסטמי. והגמרא עצמה אומרת שמקרה כזה זה ספק אונטי, ולא ספק אפיסטמי. הגמרא, אני אקרא לכם אולי איזה שורה בגמרא ביבמות, דף כ"ג. במשנה כתוב, מי שקידש אחת משתי אחיות, ואין יודע איזה מהן קידש, נותן גט לזו וגט לזה. אני קידשתי אחת משתי אחיות, ואני לא יודע איזה אחת משתיהן. צריך, כדי לשחרר את שתיהן, צריך לתת גט לזאת וגט לזאת ליתר ביטחון, כי אני לא יודע מי משתיהן מקודשת לי. אז כדי לפתור את הבעיה, צריך לתת גט לשתיהן. מספק. אז זה שואלת הגמרא, שמה מן הקידושין שהיו מסירים לבעלה, אהבו קידושין? למה? מה קורה פה? כאשר אני מקדש אחת משתי אחיות במצב כזה, תגיד שיש רחל ולאה. אם קידשתי את רחל, עכשיו רחל היא אשתי. מה עם לאה? לאה היא אחות אשתי. אחות אשתי היא אחת האריות. יש אריות שבהן לא תופסים קידושין ואסור לקיים יחסי אישות איתן. אז אחות אשתי זה אחת מהן. אחות אשתי חיה. אז אחות אשתי היא אחת מהן. אז עכשיו, אם רחל מקודשת לי, נגיד שזאת רחל, האחת מהשתיים שמקודשת לי, אז לאה מבחינתי היא ערווה. נכון? אני לא יכול לקדש אותה. היא אחות אשתי. אם לאה היא האישה האמיתית שלי, אז רחל היא אחות אשתי. אז כיוון שכך זה קידושין שלא יכולים להתממש. כשאני ארצה לקיים יחסי אישות. אם אחת מהן, לא אוכל, מה אחת מהן? כי כל אחת מהן יכול להיות שהיא אחות אשתי. ואז אסור לי לקיים איתה יחסי אישות. אז כיוון שכך זה בעצם קידושין שלא יכולים להתממש. קידושין שלא מסורים לביאה, ויש מחלוקת בגמרא אם זה קידושין או לא קידושין. אז הגמרא אומרת, אם פה במשנה כתוב, שמי שקידש אחת משתי אחיות ולא יודע, נותן גט לשתיהן. מספק, מה זה אומר? שאנחנו רואים מצב כזה כאילו שבאמת יש פה ספק קידושין על כל אחת, נכון? למה צריך לתת גט? אם דבר כזה בכלל לא נקרא קידושין, כן, אם קידושין שלא מסורים לביאה הם בכלל לא קידושין, אז לא היינו צריכים לתת גט לאף אחת מהן, פשוט אין קידושין, אף אחת לא מקודשת לי. אז כדי לשחרר אותן, אני לא צריך לתת להן גט. הגמרא אומרת שצריך לתת גט לשתיהן, מספק, הגמרא מניחה שמצב כזה יש קידושין, לא ספק קידושין, אוקיי? זה שואל את הגמרא, רגע, אבל יש בזה מחלוקת. יש דעה אמוראית שאומרת שקידושין שלא מסורים לביאה הם לא קידושין. מה? כן. אז אין פה אפילו ספק, כן, נכון? אין פה אפילו ספק קידושין. אז איך מסתדר עם הגמרא פה? אז תראו את המשנה פה. תראו את הגמרא, מה שהיא עונה, זה ממש ההבדל הזה. הכה במה יסקינן, כשהוכרו ולבסוף נתערבו. מה זאת אומרת? כבר, אולי אני אקרא עוד משפט. די קנה מדקטני, אפשר לדייק שזה באמת המצב, ואינו יודע, דקטני ואינו יודע, ולא קטני ואינו ידוע. תשמע מילה. אז מה אומרת כך? צריך לחלק בין שני מצבים. יש מצב שבו אני קידשתי את אחת משתיהן ושכחתי, שכחתי את מי. קידשתי את אחת משתיהן ושכחתי את מי. זה מצב... נכון, זה ספק אפיסטמי. למה? כי אחת מהן היא באמת אשתי במציאות. אני לא יודע מי. אז הספק הזה הוא ספק אפיסטמי. אני, חסר לי מידע על המציאות, שכחתי. אוקיי? במצב כזה, זה באמת ספק קידושין. אבל לא על זה מדברת הסוגיה של קידושין שלא מסורים לביאה. זה מצב של הוקרו ואחר כך מתערבו. מה זאת אומרת? קודם הייתה איזו אישה ברור, שברור מי היא הייתה, ואחרי זה התערבבתי, אני כבר לא זוכר. נהיה פתאום לקונה במידע שלי. אני לא יודע את המציאות לאשורה, חסר לי מידע. אז זה ספק אפיסטמי. וספק אפיסטמי זה באמת ספק קידושין, כי יש אחת שמקודשת לי, ואני רק לא יודע מי. קידושין שלא מסורים לביאה זה לא זה, אומרת הגמרא. קידושין שלא מסורים לביאה זה במצב שבו אין בכלל במציאות אישה אחת ברורה שמקודשת לי. הבעיה היא לא בידע שלי על המציאות, הבעיה היא במציאות עצמה. גם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו לא יוכל להגיד לי מי אשתי. האם זאת רחל או לאה? למה? כי אין אחת מהן שהיא באמת אשתי. זה לא שאני לא יודע. הקדוש ברוך הוא יש לו מידע מלא על המציאות. כל מה שאני לא יודע הוא כן יודע, הוא גם לא שוכח, הוא יודע הכל. כל חוסר במידע, אני עקרונית הייתי יכול לשאול אותו אם הוא היה רואי בטובו לענות לי, אז הוא היה אומר לי, נותן לי את המידע הזה. אבל פה זה ספק אונטי, זה לא ספק אפיסטמי. אני לא, אין אישה שהיא אשתי, לא שאני לא יודע איזו מהשתיים אשתי, אין. אני החלטתי שאחת מהן אני רוצה ולא הגדרתי מי. ברגע שלא הגדרתי מי, אז אין אישה אחת שהיא באמת אשתי, רק אני לא יודע. אף אחת מהן היא לא באמת אשתי. יש פה איזשהו, אפשר לקרוא לזה ספק, יש לפעמים משתמשים בזה במונח של ספק, אבל זה שימוש אחר לגמרי, במונח ספק. וזה ספק אונטי. ובספק אונטי יש מחלוקת המוראים, קידושין שהם בספק אונטי, יש קידושין או אין קידושין. בספק אפיסטמי, לכל הדעות בספק קידושין. אז הנה מפורש בגמרא עצמה, כשהיא עושה הבחנה בין ספק אונטי לספק אפיסטמי. אז יש מחלוקת. דעה אחת בגמרא שזה גם זה ספק קידושין כמו ספק אפיסטמי, ודעה אחרת אומרת שלא.
שלא קרובות,
כן.
אחת כן מקודשת
לי,
שתי מקודשות היא ספק,
השנייה היא לא הרבה.
נכון, שתי מקודשות בספק. זה מחלוקת, קידושים.
לא, לא, סתם אם אני לוקח אישה שהיא אסורה עליהם בלעב, יש הרבה, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים ההלכתיים כדי לא לספק. ברור שיש פה...
מה זה ספק מחסרון ידיעה?
שומע?
ספק מחסרון ידיעה, שתנו בפוסקים יום עליה, מה זה?
זה ספק אפיסטמי, כל ספק הוא ספק אפיסטמי. אנחנו מדברים על ספק, הכוונה ספק אפיסטמי. יש לי חתיכת בשר, אני לא יודע אם זה בשר כשר או לא כשר. במציאות זה או בשר כשר או לא כשר, אני לא יודע. אוקיי? אז ספק אפיסטמי. כל כללי הספקות בהלכה, כל מצבי הספק שההלכה עוסקת בהם, זה ספק אפיסטמי. פה, אולי מאוד, ממש, כמעט, מאוד מעט מאוד מקומות, הספק, זה בכלל לא ספק בעצם, אם היינו מדייקים בלשון, זה ספק אונטי. אבל זה לא ספק במובן שלי חסר מידע על המציאות, אלא זה אפשר לקרוא לזה מציאות עמומה. הכלי המתמטי, אגב, שמשמש לטמולוגי, שמשמש לטפל במציאות עמומה, בספק אונטי, נקרא זה עמימות אונטי, זה לא יהיה ספק, זה עמימות אפיסטמי. יש עמימות אפיסטמי שזה ספק, ויש עמימות אונטי. הכלי שמטפל בעמימות אונטי, קוראים לזה לוגיקה עמומה, פאזי לוגיק. או לוגיקה ברובה, multi-value logic, שזה כלי מתמטי אחר, שלא סטטיסטיקה והסתברות. יש כאלה שרוצים לטעון שסטטיסטיקה והסתברות זה דוגמה ללוגיקה הזאת, אז זה אפשר להתמטיח, אבל זה משהו אחר. ההבדל הוא שהסטטיסטיקה או ההסתברות באות לחפות על מידע חסר. כשחסר לי מידע אני משתמש בהסתברות כדי לקבל החלטות בהיעדר מידע. לוגיקה עמומה מטפלת לא במידע חסר, היא מטפלת במציאות לא מוגדרת חד משמעית. לא שהמידע שלי על המציאות חסר, לא חסר לי שום מידע. אף אחד לא יכול להוסיף לי עוד מידע מעבר למה שיש לי. המידע שלי הוא מלא, אבל זה מידע על מציאות שהיא בעצמה לא מוגדרת. אז זה ספק אונטי. טוב, כך תחשבו, אני חוזר לדבריו של שופט קטן, תחשבו על שופט שמגיע לפניו המקרה הזה, הרי ורבא שנחקקו בקידושין שלא מסורים לדיעה. נכנס אליהם כרגע כדיינים. בא לפניהם לפניהם מקרה כזה, והם צריכים להחליט מה עושים במקרה כזה. אז אפשר כמובן להגיד שזאת שאלה למחוקק ולשופט. אבל אני חושב שבאופן טבעי זאת שאלה לשופט, לא למחוקק. בגלל שהמחוקק אמר את דברו. המחוקק אמר שיש קידושין וכך וכך מבצעים אותם. המחוקק אמר מה קורה כשאישה מקודשת לאיש. מה ההלכות שנוגעות בעניין? הכל הוא אמר. עכשיו רק מה? יש מצב במציאות שאני לא יודע איך ליישם את הכללים שהמחוקק קבע. יש לי איזו מציאות עמומה. זאת החלטה שביסודה זאת החלטה שיפוטית. נכון שאם היא תהיה מספיק מעניינת והיא תחזור יותר מפעם אחת, אולי גם המחוקק ייתן עליה את הדעת ויקבע הלכה שנוגעת למקרה הזה. אבל ברמה העקרונית זה מקרה שמי שפוגש אותו ראשון זה השופט, לא המחוקק. המחוקק נתן את כל הנורמות שנוגעות למציאות הזאת. הוא קבע מה זה קידושין ומה זה לא קידושין, הוא קבע את ההלכות שנוגעות לזוג שמקודש, הכל נקבע. אני רק לא יודע האם האישה הזאת מקודשת לי או לא. אבל אני לא יודע, לא כי חסר לי מידע, שזה ודאי עניינו של השופט, אלא אני לא יודע כי במציאות עצמה אין אישה אחת שברור שהיא אשתי או לא. במובן הזה, זה מתפקד ממש כמו ספק אפיסטמי, אין הבדל. כמו שספק אפיסטמי זאת החלטה של שופט, גם ספק אונטי זה החלטה של שופט. כי הנורמות נקבעו כבר, המחוקק אמר את דברו, הוא אמר הכל. אני עכשיו רק לא יודע איך ליישם את זה על המציאות שבאה לפניי. ברור שבשלב ב', שנייה אחת, ברור שבשלב ב' יכול לבוא המחוקק ולקבוע כלל משפטי שמחייב את כל השופטים. אבל הוא יכול לעשות את זה גם בספק אפיסטמי. המחוקק יכול להגיד שגם בספק אפיסטמי אתם צריכים לעשות כך וכך. זה לא יכול להיות לשופט בהכרח. יכול שהמחוקק יגיד לו, בספק אפיסטמי אתה חייב לעשות כך. באותה מידה הוא יכול להגיד לו, בספק אונטי אתה חייב לעשות כך. אבל זה לא מהותי. באופן מהותי מי שמקבל את ההחלטה על המקרים האלה זה השופט, לא המחוקק. ולכן אני אמרתי שאני חולק על מה שאמר צביטל, אני חושב שהשופט מטפל גם במציאות עמומה ולא רק בספקות על מציאות ברורה. יש מצבים שבהם אנחנו עובדים עם פאזי לוג'יק, עם לוגיקה עמומה ולא עם הסתברות. כן, מישהו עוד, כן.
לפי זה מצב, מתי יוצא מצב של לקונה בחוק? כי אם בסופו של דבר אני יכול להגיד שזה ספק אונטי כל הזמן, כל דבר שיש לקונה.
לא, לקונה זה לא ספק אונטי.
למה לא?
אם החוק לא יגיד מה דינה של אישה שמקודשת, גם הוא לא יגיד מה הדין. זאת נורמה, זה לא ספק במציאות, זה נורמה טהורה. את זה המחוקק צריך להגיד. נגיד, אם אישה מקודשת לי, אז אסור לו להתחתן עם מישהו אחר.
אבל החוק הוא תואר מציאות מסוימת. זאת אומרת, בסופו של דבר אפשר לראות את החוק כקובעת לפי מציאות, מה הדין באותה
מציאות. נכון. אז אם האישה היא אשתי, החוק קובע כך. אם היא לא אשתי, אז החוק קובע כך.
אבל נתה שאין ספק, כי המציאות עצמה, המציאות עצמה, היא עמומה, כמו שאתה אומר. אני לא מבין את זה.
ימומה זה אומר שאני לא יודע אם האישה היא אשתי או לא. אבל אני לא יודע, לא כי חסר לי מידע, אלא כי המצב עצמו עמום. אני לא רואה למה זה שונה ממצב מספר אפיסטמי. בשני המקרים, השופט פוגש שאלה שאין לקונה נורמטיבית לגביה. אין לקונה. החוק אומר בוודאות מה עושים עם אשת איש ומה לא עושים עם אשת איש. הכל ברור. הבעיה פה היא שאני לא יודע איזה נורמה להכיל. לא שחסרה נורמה בספר החוקים. אני אומר עוד פעם, תמיד יכול להיות שהמחוקק יבוא ויוסיף נורמה בספר החוקים שתטפל במצבים האלה כדי לפתור את השופטים מההתלבטויות. אבל זה הוא יכול לעשות גם בספק אפיסטמי, לא רק בספק. תמיד נכון.
הנורמה
היא מוכרחה
לעשות את זה,
אסור לך
לעשות את זה, מוכרחה
לעשות את זה. אתה יכול לקדש אישה, אבל אתה לא יכול לקדש ארבע, זה הכל. עכשיו תחליט מה המצב הזה, מה טיפו של המצב הזה. אתה לא יכול לקדש ערווה. מי שהיא ערווה, אתה לא יכול לקדש אותה. אז זהו, זה הכל, אין שום קקול. עכשיו, בא לפני מקרה שאני לא יודע.
כמו
הבנתי?
כמו שאתה לא יכול לחתום עכשיו שני חוזים ולהסביר דירה או משהו, שני אנשים.
נכון,
אותו דבר.
בדיוק.
אפשר לחוקק.
לא, המחוקק לא קבע את זה. המחוקק קבע מה עושים עם אשת איש ולמה שאפשר לקדש אישה ושאי אפשר לקדש ערווה. זה מה שהוא קבע, וזה מחסר כל האפשרויות. מה עוד יש חוץ מאישה פנויה או ערווה? אישה מוטלת או ערווה. אין עוד אפשרויות. אבל נוצר מצב שלגביו אני לא יודע איזה נורמה להכיל. זה לא לקונה במישור הנורמטיבי. טוב, אני אומר עוד פעם, אפשר לפתור אותה על ידי תוספת נורמטיבית. המחוקק יכול להגיד, אני אומר במצב כזה אתה חייב לפעול כך וכך, כמו שהשופט, כמו שהמחוקק קובע דיני ראיות. כשהוא קובע דיני ראיות הוא בעצם אומר לי איך לברר את המציאות. זה לא נורמה במובן הטהור דיני ראיות. דיני ראיות זה איך מבררים נכון את המציאות. אז הוא יכול אם הוא יחליט, אבל באופן בסיסי זאת לא שאלה שחייבת להימסר למחוקק, זאת שאלה שמי שפוגש אותו זה השופט. הדוגמה במשפט הפלילי זה עכשיו מישהו קיים יחסים עם אחת משתי אנשים בערב. האם אתה מעניש אותו או לא מעניש אותו? זה עונש פלילי. אתה בספק, אתה צריך להחליט. אם החוק כבר פתר את הבעיה אז כן, אבל אם החוק לא פתר את הבעיה. לא, לא אם שכב או לא, אני שואל אם מי שישכב איתה, יש את איש או לא יש את איש. ואני כאן אני בספק אונטי, כי אני לא יודע מי שתהן יש את איש. אוקיי, אז זה דוגמה שנייה. הבדל בין ספק אונטי וספק אפיסטמי, אני רק אגיד בסוגריים, אני לא ארחיב בעניין הזה. גם בעולם הפיזיקלי, אנחנו עושים הבחנה בין שני סוגי העמימות האלה. בשני סוגי מקרים, שבהם אנחנו לא יכולים להגיד משהו ברור על המציאות. אחד מהם אנחנו משתמשים בהסתברות, בשניהם בעצם אנחנו משתמשים בהסתברות באופן מוזר, אבל מסיבות שונות. אחד מהם זה למשל מצב ש... מה שנקרא כאוס, תורת הכאוס. מה זה אומר? נגיד אני, יש איזשהו כדור, ואני שם בחלק העליון של הכדור, אני שם ג'ולה קטנה, אוקיי? עכשיו היא צריכה ליפול או ימינה או שמאלה. ואני לא... אני עומד את זה, אוקיי? אבל אם אני צריך לדעת האם היא תיפול ימינה או שמאלה, אוקיי? אין לי דרך כלל באיזה בראש, נכון? זה תלוי אם תבוא איזה רוח טיפה לשם, או אולי יש איזושהי אסימטריה על הכדור שנושא את הג'ולה הזאת. אין לי דרך לנבא את זה. אבל אתם מבינים שזה שאין לי דרך לנבא את זה, זה לא אומר שהתוצאה העתידית לא מוכתבת על סמך הנסיבות העכשוויות. היא מוכתבת לגמרי. אבל זה כל כך עדין שאני לא יודע. זה ספק אפיסטמי. למרות שיש גם פיזיקאים שקצת מבלבלים בין זה לבין ספק אונטי, אבל זאת טעות. זה ספק אפיסטמי. בתורת הקוונטים, זה ההקשר היחידי שאנחנו מכירים בפיזיקה, שבו יש ספק אונטי. ספק אונטי פירוש הדבר. ניסוי שני הסדקים למי שמכיר. מסך כזה שבו יש שני דקים. אנחנו שולחים חלקיקים. אנחנו שולחים חלקיקים בכיוון המסך הזה. אז חלק עוברים מפה, חלק עוברים מפה. באופן קלאסי זה נבחרו או שלא יעברו בכלל. בתורת הקוונטים מתברר ש... זאת אומרת, אם זה היה... בתורה הקלאסית חלק עוברים מפה, ואז נראה פה הצטברות של חלקיקים שפגעו. שהלכו על המסלול הזה, ואלה שהלכו על המסלול הזה, פגום פה. אוקיי? אנחנו נראה שתי הצטברויות של פגיעות של חלקיקים. בתורת הקוונטים אנחנו רואים חלקיקים שפוגעים ככה. הנה זה גרף, כן? פה פגעו קצת, פה פגעו פחות, פה פגעו יותר, פחות וכן הלאה. יש איזושהי פגיעה של חלקיקים לכל אורך המסך. יותר מזה, נקודה מאוד מעניינת, גם אם תשלחו חלקיק בודד, אחד, שהוא יעבור כאן, מה יהיה באופן קלאסי? או שתראו אותו פה, או שתראו אותו פה, נכון? תראו להם דרך איזה סדק הוא עבר. בתורת הקוונטים אתם תראו דבר כזה. תראו דבר כזה. מה זה אומר? שהחלקיק הבודד הזה עבר דרך שני הסדקים. או במילים אחרות, יש פה ספק אונטי דרך איזה סדק הוא עבר. לא שאני לא יודע. כי אם אני לא הייתי יודע, אז לא הייתי רואה פה תמונה כזאת. מה שהייתי רואה זה או תמונה כזאת או תמונה כזאת, רק אני לא יודע איזה משתיהן. אבל אם אני רואה תמונה כזאת, זה אומר שהוא יכול לפגוע גם פה וגם פה. יש ספק אונטי, החלקיק עצמו עבר איכשהו חצי מפה וחצי מפה. לא שהוא עבר דרך אחד משניהם ואני לא יודע דרך איזה מהצדקים הוא עבר, אלא הוא באיזשהו מובן עבר דרך שניהם, או חצי ממנו עבר מפה וחצי ממנו עבר מפה. כמו שזה לא חצי מכדור אונטי, זה רק צורת ביטוי. זה בעצם אומר שיש פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת שהוא עבר מפה, אפשרות אחת שהוא עבר מפה, ושתיהן קרו. מה שקרה זה איזשהו צירוף, סופרפוזיציה קוראים לזה, של שתי האפשרויות האלה. זה מה שמבלבל בתורת הקוונטים. בתורת הקוונטים הדבר העיקרי שמבלבל, או אחד הדברים העיקריים שמבלבלים, זה שהספק שם הוא לא ספק אפיסטמי, אלא ספק אונטי. המציאות עצמה אמורה. כי מצב שאני לא יודע משהו להגיד על המציאות, את זה הכירו גם קודם. בקוביה, אני לא יודע לנבא על מה הייתי קודם. בקוביה, אוקיי? זה הכרנו גם קודם. זה מצב שהפיזיקה לא נותנת לי כלים מספיק טובים כדי לנבא מה יקרה. בתורת הקוונטים הנקודה היא לא שאני לא יודע מה לנבא, אלא שבאמת שתי האפשרויות קורות. לא שאני לא יודע לנבא איזה משתי האפשרויות קורות. זה בדיוק ההבדל בין ספק אפיסטמי וספק אונטי. טוב, עכשיו, זה היה הסוג השני. הסוג השלישי, טוב, אני הולך לסוג הרביעי ואחרי זה נחזור לשלישי. יש בפילוסופיה סדרה שלמה של פרדוקסים שאפשר לקרוא להם פרדוקסי הערימה. פרדוקס הערימה בעצם בנוי כך. יש לי הנחה ראשונה. אבן חצץ אחת היא לא ערימה. מה סביר? הנחה שנייה.
מה הייתה
הנחה? אבן חצץ אחת אינה ערימה. זה לא ערימה של אבנים, זה אבן אחת. פעם שתיים לא, שלוש לא. הרבה זה ערימה. אז הנחה אחת שאבן חצץ אחת היא לא ערימה. בסדר? זה הנחה א'. הנחה ב', אם יש לי צבר שהוא לא ערימה, ואני מוסיף אבן חצץ אחת, הוא לא משנה את הסטטוס. אם יש לי צבר שהוא לא ערימה, צבר אבני חצץ, שהוא לא ערימה, אם אני אוסיף עוד אבן חצץ אחת, לא שיניתי את הסטטוס, הוא נשאר לא ערימה. אבן אחת לא משנה לפה או לשם. הנחה ג', מיליון אבני חצץ הן ערימה. שלוש ההנחות האלה, כל אחת לחוד משמעת צביעה. אבל ביחד זאת צביעה, נכון? הן לא מתיישבות אחת עם השנייה. מה? אמור להיות הרבה? אז תורידי עוד אחד. זה עדיין נהיה ערימה, כי הורדת אבן לא משנה את הסטטוס, נכון? עד שתגיעי לאחד, וזה עדיין נהיה ערימה. בדיוק, לכן בעצם, אם מאמצים את שלושת ההנחות הללו, כשכל אחת מהן נשמעת צביעה, אם אנחנו מאמצים את שלושת ההנחות הללו ביחד, אנחנו נקלעים לסתירה, לסתירה פנימית. דוגמה נוספת, פרדוקס הקרח. אם יש אדם שיש לו שערה אחת בראש, הוא קרח, נכון? אם לאדם קרח מוסיפים עוד שערה, זה לא משנה את הסטטוס שלו. אבל מיליון שערות, אז הוא לא קרח, נכון? אותו דבר בדיוק. אגיד לכם יותר מזה, אין מושג יומיומי אחד שלא חשוף למתקפה הזאת. לא במקרה מושגים כמו ערימה או כחוט או משהו כזה. אין מושג יומיומי אחד שלא חשוף למתקפה הזאת. ממתי זה אחרי הצהריים? ילדים שלי שאלו אותי כמה פעמים שנותר לצאת, כן, שלא עושים רעש בין 2-4. מתי זה כבר אחרי הצהריים? 12 זה לא אחרי הצהריים, נכון? אם מוסיפים שנייה, לא באמת ישנה את המצב. ארבע זה כבר אחרי הצהריים. אז מתי זה עובר? אז זה יכול להיות שזה עובר. ככה זה לגבי כל מושג, תחשבו על מטמורפוזה של אשר, כן, בין הציפורים לדגים. מכירים את הציורים של אשר? אז ממתי זה מפסיק להיות ציפור ומתחיל להיות דג? ולהפך. זה לא הדגים מפסיקים להיות ציפורים, אלא מרווחים ביניהם. ממתי זה הופך מאוסף של דגים לאוסף של ציפורים? גם שם אי אפשר לדעת. תזוזה של מילימטר שמאלה לא באמת משנה את המצב מאוסף של דגים ואוסף של ציפורים, אבל ברור שאם עברנו מספיק שמאלה, אנחנו באגף הציפורים, ולא באגף הדגים. וכל מוצא להיות במי אפשר לדחוף אותו באופן כזה. אז מה אתם אומרים? מה הפתרון?
כן.
אני חושבת כמו משפטנית, זאת אומרת, משפטנים או פילוסופים אנליטיים, שני זה שם ביניים, ראשון לא. פילוסופים אנליטיים פותרים את הפרדוקס האלה כך, מגדירים באופן פורמלי 17 אבנים במעלה זה ערימה, ונאמר, אין שום בעיה. מה נפל פה? הכלל שאם מוסיפים אבן חצץ אחת, לא משתנה הסטטוס, נכון? כי אם אנחנו ב-16 והוספנו אחת, הגענו ל-17 וזה ערימה. אז הם ויתרו על ההנחה השנייה, אבל ויתרו עליה כדרכם של פילוסופים אנליטיים, כמו פילס וחנות חלסית. זאת אומרת, הם בעצם לא באמת פתרו את הבעיה. מה הם עשו? הם ניסחו שפה שבה הבעיה לא תופיע. וכשאני שואל שאלה על השפה היומיומית שבה אנחנו משתמשים, אנחנו לא מתכוונים להרימה מ-17 אבנים ומעלה, נכון? המושג הרימה אצלנו הוא באמת מושג לא חד, לא לגמרי ברור. אז אי אפשר לפתור את הפרדוקס כמו שמציעים הפילוסופים האנליטיים. אז מה כן? אז איפה באמת החשיבה היומיומית שלנו, איך היא נחלצת מהפרדוקס הזה? לא איך אנחנו מגדירים שפה אחרת שבה הפרדוקס לא מופיע. זה פתרון סטליניסטי לבעיות, איסור לבטא אותה. אוקיי, אבל אני לא רוצה לפתור את הבעיה באופן כזה, אני שואל מה באמת הפתרון. התשובה היא, אני אקצר את זה, אנחנו צריכים כבר לסיים עוד מעט, באמת צריך לוותר על ההנחה השנייה. ההנחה שאומרת שהוספת אבן חצץ אחת לא משנה את הסטטוס, היא כן משנה בקצת. צריך לוותר על הלוגיקה בינארית. זאת אומרת שהמושג הרימה ולא הרימה, לא נכון לשפוט אותו בלוגיקה בינארית. או שאתה כן הרימה או שאתה לא הרימה. מה כן? צריך לשפוט אותו בלוגיקה מולטי-ואליות, מרובת ערכים, זאת אומרת, רציפה. אתה יכול להגיד שמידת הערימתיות של הצבר הזה היא 0, 0.1, 0.32, 0.45, 0.9, יש רצף של רמות של ערימתיות. וזאת הלוגיקה הנכונה לטפל במושגים כמו הרימה ובכל מושג יומיומי. ולכן בעצם ההנחה הראשונה נכונה, אבן חצץ אחת היא לא הרימה. גם השלישית נכונה, מיליון אבני חצץ אין הרימה. ההנחה השנייה היא הלא נכונה. ההנחה השנייה שאומרת שהוספת אבן חצץ אחת לא משנה את הסטטוס, היא לא נכונה. אבל היא לא נכונה לא כי קבענו שמ-17 ומעלה זה הרימה, כמו הפתרון האנליטי, היא לא נכונה בגלל שקבענו שהמושג הרימה הוא לא נשפט בלוגיקה בינארית. אנחנו לא דנים על כל צבר בתור או כן הרימה או לא הרימה. אנחנו דנים על מידת הערימתיות של הצבר. ואז אני אומר, אם אני מוסיף אבן חצץ אחת, הגדלתי במעט את מידת הערימתיות של הצבר. זה מה שהשתנה. אוקיי? מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר, כשאנחנו חושבים על מושגי יומיום, לא נכון לשפוט אותם בלוגיקה בינארית. כששופט יצטרך להחליט, האם נגיד שבחוק כתוב שערימת אבנים שייכת למישהו, אם זה ערימה, אם זה לא מפוזר, כן? מדיני השבת הזידה, אם זה לא מתקיים. אז זה לא מפוזר, זה שייך למישהו. עכשיו, מה זה ערימה? אז השופט לא יכול להגיד מה זה ערימה. תבינו לבד, מה שאנשים אומרים, מה זה ערימה? לא, המחוקק לא יכול להגיד. אז השופט עכשיו צריך להחליט, בא לפניו מקרה שיש 10 אבנים, או 100 אבנים, או 1,000 אבנים. הוא צריך להחליט האם זה נכנס לתוך הקטגוריה שנאמרה בחוק, האם זה ערימה או לא ערימה. איך הוא יחליט? יש פה רצף של תשובות בין כן ערימה ללא ערימה. הוא יצטרך להעביר איזשהו קו משפטי, עוד פעם אני אומר, גם כאן המחוקק יכול להעביר את הקו במקומו. המחוקק יכול להתערב ולקבוע דברים שמחייבים את השופטים. אבל ברמה העקרונית זאת עבודה של השופט, לא של המחוקק. הוא צריך להחליט האם הדבר הזה הוא ערימה, ואז חלה עליו נורמה א', או שזה לא ערימה וחלה עליו נורמה ב'. אבל מה לעשות שכן או לא ערימה זה רק שני מצבי הקיצון, יש רצף של רמות ערימתיות. והשופט צריך להחליט איפה ברצף הזה אני מציב את הקאט-אוף, את הרף, ממתי זה נחשב ערימה. שימו לב שהדבר הזה שונה, בשנייה אחת, מהדוגמה שהבאתי קודם, מקידושים שלא מסורים לביאה או מתורת הקוונטים. ולכן קראתי את הסוג שלישי. ומה זה שונה? נכון. אבל אצל אנשים יש ספק במציאות עצמה, עובדת בתורת הקוונטית. יש עמימות, לא ספק. יש עמימות במציאות עצמה. משהו במציאות עצמה הוא לא חד משמעי. פה במציאות עצמה אין שום דבר שהוא לא חד משמעי. אני אומר, יש פה 10 אבנים. מה שאני לא יודע זה בשפה האנושית מה נקרא ערימה. השפה האנושית היא שרציפה כאן, לא המציאות עצמה. העמימות עם השפה, לא במציאות. לכן זה סוג שלישי. אבל מצד שני זה גם לא ספק אפיסטמי. זה לא ספק שאני חסר מידע על המציאות, אני מספק. אז זה לא ספק אפיסטמי ולא ספק אופי. זה ספק מושגי.
אתה
רואה את
הדוגמה מהחיים? אתה בעצם מדבר על פרשנות?
דוגמה מהחיים, ממתי זה אחרי הצהריים? זה לא דוגמה מהחיים? אתה אם אתה לצאת החוצה ולעשות הרעש. לא, כי המחוקק שם את הרף, זה כמו שאת עשית עם הרמה. אבל אם המחוקק לא היה, הוא היה מאחרי הצהריים עשו לעשות רעש. אמרתי לך, מי המחוקק יכול להתערב? הוא גם יכול להתערב בקידושין שלא מסורים לביע ולקבוע, האם כן או לא. אבל בסיסית, זאת החלטה שנופלת לפתחו של השופט. לפעמים המחוקק יכול להגיד, אוקיי, אני לא רוצה שהשופטים יחליטו מה שהם רוצים, אני אקבע. אבל בסיסית זאת החלטה של השופט. כן.
בהנחה, אז אתה אומר שפחות אם זה כל שופט, הוא צריך לחשבן כל דבר ולהגיע איזשהו רף של לבדות. אבל השופט על דווקא דחה את זה במכוון, והוא רואה את זה משהו פיוריסטי יותר. כלומר, בא להגיש תחום לדברים. כשאתה יכול לומר, מה לבך אומר על זה?
עכשיו אני שואל, לא, אין לי בעיה, אני לא מכיר. הוא לא צריך לעשות משהו פורמלי ולהגיד לי כמה, מי איזה מספר, אבל איזה הרמה. הוא צריך לחוש מה נקרא הרמה בהקשר הזה, מה סביר מכל הרמה.
אבל... לא, אבל זה לא צריך לחלק בין ההבחנה האונתולוגית, ההבחנה האונתולוגית,
צריך לחלק אותם לא בתיאוריה המשפטית, לא בפרקטיקה. בתיאוריה המשפטית אני שואל, האם יש שאלות לא בינאריות שנופלות לפתחו של השופט, מעבר ללקונה בהכרת המציאות? זה הרי מה ששאל שם, הוא טען שאין. הנה, אני אתן לכם שני סוגי דוגמאות. שני סוגים של דוגמאות שיש. התיאוריה המשפטית היא שונה, בפרקטיקה הוא עושה החלטות דומות, בסדר.
אבל אין תחום, כלומר, כאשר לא עושים את זה, כאשר שופט לא יעשה את זה, זה לא רק תיאוריה, זה מותק, כלומר, אם כל שאתה מחליט ככה, באופן רב הפרק.
מה לעשות? אז אם המחוקק החליט שהוא לא רוצה את זה, אז שיקבע בעצמו שאחרי הצהריים זה ארבע. לכן העיריות קובעות שאחרי הצהריים זה ארבע. כי הם לא רוצות שכל אחד יחליט לבית, אין בעיה. אבל באופן בסיסי, כל עוד זה לא נקבע, זאת החלטה של השופט. שאתה פה מציאות עמומה. אתן לכם דוגמה, יש מושג הלכתי שנקרא עבירה בשינוי, עכשיו בהלכות שבת. אנחנו עושים מלאכה בשבת, וכשעושים את זה בשינוי, נגיד מעצמו או באיזושהי צורה משונה, אז זה אסור רק מדרבנן, לא מדאורייתא. עכשיו, ישנם מצבים שבהם עושים פעולה מסוימת של מלאכה בשבת באופן משונה, ורואים שזה מותר לגמרי. והמפרשים שואלים, רגע, אבל שינוי, זה משהו שהוא אסור מדרבנן, למה מותר לגמרי? יש איסור דרבנן. לא יודע, איסור קל יותר, שחכמים עשו אותו, לא התורה. והתשובה היא כמובן שיש רצף של רמות שינוי. יש שינוי מאוד משמעותי, רחוק מאופן העשייה הרגיל, הוא יהיה מותר לגמרי. אף אחד לא יגיד, כשאני רוקד אורה, אף אחד לא יגיד פה שזה ציינית בשינוי. כי זה די דומה לרצות צבאים, גם שם רצים. יש הבדלים קטנים, אני לא רץ אחרי בהמה, ואני גם לא יורה בה עם רובל, אוקיי? זה רחוק מדי, זה לא נקרא שינוי. יש דמיון מסוים, משהו יש, זה רצף של רמות דמיון. ולכן עוד פעם צריך להיזהר מהקשר הבינארי הזה, שאומר או כן או לא. שינויים מתונים אסורים בדרבנן. מה שלא שינוי בכלל, מה שלא דומה בכלל, שינוי מאוד משמעותי. מותר לגמרי, הרבה פעמים שואלים שאלות, פרדוקסים של דילמה, בוא לא אגיע לסוג הרביעי, פרדוקסים של דילמה, אומרים שלמה עשו, למה אין טעם לעשות מבחנים? כי אלה שלומדים, ילמדו גם בלי מבחנים, ואלה שלא לומדים, לא ילמדו גם בלי מבחנים, אין טעם לעשות מבחנים. מה הקשר בטיעון הזה? החרוצים הפתולוגיים, זה נכון, הם ילמדו גם בלי מבחנים. העצלנים הפתולוגיים לא ילמדו גם עם מבחן. אבל העולם לא מחולק לחרוצים פתולוגיים ועצלנים פתולוגיים. יש רצף של רמות חריצות בין לבין. נכון? המושג עצלנות או חריצות הוא לא מושג בינארי. יש רצף של רמות של חריצות. והרבה מאוד אנשים שנמצאים איפשהו באמצע, המבחן הוא זה שיגרום להם ללמוד. לכן יש את ה... אז עוד פעם, הניסיון לטפל בדברים בלוגיקה בינארית, של כן או לא, בעצם מוליד פה כל מיני פרדוקסים. וצריך לשים לב שיש לנו בעצם רצף של רמות בין שני הכתבים. אם אני מסכם, אני לא הספקתי את כל העניינים, אבל אם אני מסכם, אז בעצם יש לנו שלושה סוגים של עמימות. הסוג האחד שעליו דיבר השופט טל, זה עמימות אפיסטמית. מה שנקרא ספק בז'רגון ההלכתי. הסוג השני זה עמימות אונטית, כשיש עמימות במציאות עצמה, כמו קידושין שלא מסוגלים לביאה, או המשל של תורת הקוונטים. הסוג השלישי זה ספק מושגי, עמימות מושגית, שמושגי היומיום שלנו לא משפטים בלוגיקה של שחור לבן, כן או לא, בלוגיקה בינארית, אלא ברצף של רמות, וגם כאן שופט יצטרך להחליט האם אנחנו מעל או מתחת לרמה האסורה, או הטלת, או החובה. טוב.